טוב, שלום לכולם, חברים. אנחנו עכשיו בשיעור השני של הספר חובת הלוות שער הביטחון. זאת אומרת, שער הביטחון, חובת הלוות, אמרנו, עוד נעשה סדרת שיעורים בפני עצמה. אבל אנחנו עכשיו בשיעורים על שער הביטחון מחובת הלבבות. קראנו לזה שלוות הנפש, שהרעיון של הביטחון מקדוש חוץ זה להביא את האדם לשלוות הנפש, נדבר על זה. אנחנו כעת בשיעור השני, אחרי השיעור הראשון. קראתי לשיעור הזה, כאן בדיוק אני צריך להיות. בסדר? אני אעשה פה איזה טיפה חזרה גם על מה שראינו בשיעור הראשון, שהיה הקדמה, וגם נסביר כך את מה שאנחנו רוצים להגיד בשיעור הזה. עבר קצת זמן בין השיעורים, הפעם אנחנו מעבירים את השיעורים באיזה פער של זמן, אז לפעמים קצת צריך פה תזכורת. אז הסברנו ששער הביטחון בתוך חובת הלבבות, ספר שכתב רבנו בחיי לפני כאלף שנים, הוא ספר שעוסק באיך אדם בתוך כל הסערות של העולם הזה, הוא יכול למצוא יציבות נפשית בביטחון בקדוש ברוך הוא. בסדר? זה כמובן דברים משפטים ידועים, אבל איך באמת מתרגמים את זה למציאות המודרנית שלנו, זה נושא בפני עצמו. ודיברנו על כך, על התופעה המשונה הזו, שלכאורה דווקא בדורות שלנו, שלאנשים יש את השפע הכלכלי הגדול ביותר, את הביטוח הרפואי, הטכנולוגי, לכאורה כל הסיבות להיות מלאי ביטחון ויציבות, אנחנו רואים שמפלס החרדות הוא רק הולך ועולה, ויש לזה את ההסברים לזה, ש... את ההסבר העקרוני ראינו בשיעור הראשון. קראנו בשיעור הראשון, רבנו בחיי נתן בהקדמה לשער הביטחון, כן, שער הביטחון בנוי משבעה פרקים, שלפניהם יש הקדמה, שהוא הסביר שהסיבה שבאמת אנשים נמצאים כל כך בחרדות, מפני שהם תולים את ביטחונם בעולם הזה. כן, הוא הביא את זה באיזה משל מזמנו על האלכימאי. אלכימאי זה היה דמות בימי הביניים של איזה פנטזיה שאפשר להפוך מתכת לזהב. שהרעיון הוא כאילו אדם שיש לו את כל הזהב בלי, כן, בעולם הזה כמה שהוא רק רוצה, ואדם שלכאורה אמור להיות שהוא בשיא עמדת הביטחון. ואז רבנו בחיי הסביר, הוא הביא בעשר נקודות, איך גם האדם הזה נמצא בתחושות חוסר ביטחון, לעומת מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, שתמיד נמצא ביציבות. כן, קראנו לזה, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא סוג של גיבור על. זאת אומרת, הוא מישהו שהוא לא מושפע משום טלטלות של העולם הזה. ולמה? אני אומר פה רק את העיקרון. העיקרון הוא שפשוט ברגע שהאדם הוא אלכימאי, זאת אומרת, אדם הוא... תולה את ביטחונו על הצרכים בעולם הזה. זה אדם מפתח את האשליית היציבות שלו בכסף שהוא מקבל, בבריאות שלו, בהצלחה החברתית, בהצלחה מקצועית, ולפעמים אפילו, זה דיברנו שם בדקויות אפילו יותר עמוקות, לפעמים גם בצד הנפשי, בצד המשפחתי, ואפילו בצד הרוחני, שהנה אדם מרגיש שאני פה השגתי הישגים בעולם הזה, ברגע שההישגים האלה מתערערים, והם תמיד מתערערים, אז זהו, האדם קורס. האדם יצר פה התניה נפשית, כך מסביר רבנו בחיי, שהיא לעולם לא תהיה יציבה. העולם הזה הוא שברירי. וברגע שהאדם מפנה את כל האנרגיה הנפשית שלו, זה במשך שנים, אמרנו, זה לא עכשיו רק איזה פעם שאדם קצת שמח בזה שהוא קיבל כסף. זה אדם במשך עשרות שנים, העושר שלו, המצבו שלו תלוי בכמה כסף שלו בבנק, העושר, המצבו שלו תלוי האם הוא קיבל לייקים או לא קיבל לייקים. במשך שנים שהנפש הוסללה בכיוון הזה, אז ברגע שמגיעה עצרה, כן, אומרים חז"ל, מי שמתרפא מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. בסדר? מי ש... העולם האישיותי שלו הוא רפוי מדברי תורה, הוא לא בנוי על דברי תורה, על משהו נצחי, ערכי, אלא על דברים אחרים. ברגע שמגיעה עצרה, ותמיד מגיעה עצרה, אז שוב, לבן אדם הוא לא יכול בבת אחת פתאום עכשיו להגיד, אבל עכשיו אני בוטח בקדוש ברוך הוא. זה לא עובד ככה, כמו אדם שלא מפתח את הכושר הגופני שלו. ועכשיו יש פתאום איזה שעת סכנה שהוא צריך לרוץ ספרינט. אז נכון, יש בהתחלה את ה... אדם יכול להוציא את האדרנלין, נותן לו איזה לרוץ איזה כמה מאות מטרים, כמה עשרות מטרים ככה בצורה מהירה. אבל באיזה שלב, שוב, הסיבולת לב רעה שלו לא התאמנה במשך שנים, אז עכשיו זה לא ניתן להפוך את זה בבת אחת. כנ"ל, אדם שכל השנים לא אימן את שריר האמונה, את הביטחון בקדוש ברוך הוא, את היציבות בדברים שמעבר לעולם הזה, שם מגיעה את שרה. טוב, אז יש בהתחלה את ההתעוררות האמונה, והנה אני בעצם, מה זה חשוב אבלי העולם הזה? טוב, אבל זה קל להגיד, אבל זה לא באמת מופנם בנפש, ולכן באיזה שלב אדם מוצא את עצמו ככה שהוא הקרקע נשמטת מתחת רגליו. אני חושב שזה דברים שאנחנו יכולים לראות בימינו ממש. אנחנו עוברים את השיעור הזה בתקופה מסוימת, אבל כל פעם יש פרשה אחרת, אבל יש גם דוגמה לפרשה של דמות, לא רק היא, יש עוד דמויות רבות כאלו אנטי ישראל. אנשים שהיה להם הכל מבחינת, שוב, צורכי העולם הזה, אם זה כסף, ואם זה מעמד חברתי, ואם זה חיבוק תקשורתי, ואם זה דרגות של אלוף בצהל. כן, שוב, אנשים שלכאורה דמויות שאמורות לכאורה לעמוד בלחצים. והנה, ברגע שהם עומדים טיפה בלחץ, הם קורסים כמו מגדל קלפים. וזה דבר שהוא מעבר עכשיו להשלכות הפוליטיות, החברתיות, ברמה הנפשית הרוחנית, שזה הנושא שלנו פה. איך זה קורה דבר כזה? כן, אנחנו רואים לעומת זאת אנשים במדינת ישראל שנמצאים בלחצים פי כמה. כן, אנשים שכל יום יש להם מפגנות מתחת לבית, והתקשורת כולה מנסה להפיל אותם וכו'. את אותם, את המשפחות שלהם, אנשים האלה עומדים יציבים. ולעומת זאת, יש פה אנשים שהיה להם כוח אדיר ביד של חיים ומוות, שלחו אנשים אחרים לכלא, הם גרמו לאנשים אחרים לאבד את חייהם, והנה עכשיו פתאום שהם מקבלים איזה טיפה ביקורת, כן, טיפה שיימינג, טיפה הפגנות, הייתם מחוץ לבית, אז הנה הם כבר מתערים בנופלים. שוב, הכל מגיע מהנקודה הזו. וזה הדבר שאני מסכם פה את הנושא של ההקדמה. אומר רבנו בחיי, אדם רוצה ביטחון בחייו, אדם רוצה משהו יציב בחייו, שיחזיק מעמד בכל שערות הזמן, שיתלה את ביטחונו באלוהים. במילים אחרות, במה שאנחנו מכנים, אדם חייב לאמן את השריר הנפשי שלו, להיות שמח בצד הערכי והמשמעותי של חייו. כשאנחנו עכשיו הולכים לעשות משהו, שוב, בוחרים מקצוע, מחליטים ממי להתחתן, איפה לגור וכולי, שוב, עיקר העניין זה, האם אני מאמין מצד הנצח, מצד אלוהים. האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני? הסברנו, מילה אלוהים זה מהמילה אל, כן, א' למד, כן, אל ברבים זה אלים, הוסיפים אלוהים, אל זה כיוון. האם זה הכיוון, זו מה שאנחנו קוראים משמעות, זה מה שאנחנו מאמינים שצריך ללכת אליו. ואם זה כן, אז לאדם זה נשאר גם כאשר המערכות מסביב קורסות. וזה היה הרעיון של ההקדמה. קודם כל, להבין שאי אפשר בלי ביטחון באלוהים. אדם שהוא לא בוטח באלוהים, כמה שהוא עכשיו משחק אותה אבואלי, מה שנקרא, אני חזק, אני גדול. כן, אפילו הוא לא אומר את זה, חלק מהתחכום זה גם להיות כביכול צנוע. כן, זה לא כל כך חשוב לי הכסף, לא כל כך חשוב לי מה אומרים עליי, אבל באמת מאוד חשוב לו מה אומרים עליו ומה הכסף ומה הפנסיה התקציבית והכל וזה. כן, אפשר להציג את זה בכל מיני דברים. הנפש האדם היא מאוד מתוחכמת, והיצר הרע הוא מאוד מתוחכם. אדם יכול גם לשכנע את עצמו, או אני בעצם פה בצבא למען עם ישראל, ואני בעצם תורם פה למדינת ישראל. כן, אתה תורם למדינת ישראל, אבל יחד עם זה עושה רושם שיש גם עוד דברים שגם תורמים לך, ואתה גם מקבל פה הרבה דברים, ועם השנים אז כבר המוקד עבר ממה שאתה נותן לתרומה, וממה שאתה מקבל במקום זה, ואז כבר הכל העסק פה הופך להיות מאוד מאוד שברירי, וברגע שמגיע הרגע, בום, בן אדם נופל וקורס. אז הדרך האמונית היא לא כזו, וזה מה שאנחנו נעשה, זאת אומרת, עכשיו זה היה הקדמה, עכשיו מתחילים מהפרק הראשון למעשה, איך באמת אדם מפתח את הביטחון הזה בקדוש ברוך הוא, איך אדם בכל רגע נתון בחייו, הוא מוצא את הנקודה של האל, את הנקודה הערכית הנצחית, שהיא זו שתישאר איתו כאמור, גם כאשר שערות הזמן יזיזו את כל המעטפות שמסביב. וכאן בפרק א', כן, פרק א' הוא מאוד קצר בשער הביטחון, ממש כמה חמש שורות, אז אנחנו היום ננסה גם את פרק א' וגם, אני מקווה, את פרק ב'. איך אדם באמת מפתח את הביטחון הזה בקדוש ברוך הוא. האמת שאתה, בדיוק את התרגול הפרקטי, זה יותר בפרקים הבאים, פרק ג' ד' ואילך, אבל בפרקים א' וב' זה כבר, יש כאן הגדרה של מה זה הביטחון בקדוש ברוך הוא, ואיך מתמודדים במצבים שאנחנו, מה שנקרא, מתערערים, ברמה עקרונית. אחרי זה, כאמור, איך גם מורידים זה לפרקטיקה, נראה בהמשך. אז בואו נקרא את הדברים. פרק א', בעצם הוא נותן את ההגדרה מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. בהקדמה ראינו שבלי ביטחון בקדוש ברוך הוא, האדם לא יחזיק מעמד. אבל עכשיו, אז מה באופן חיובי, מה כן הביטחון בקדוש ברוך הוא? כותב רבנו בחיי כך, אך מהות הביטחון הוא מנוחת נפש הבוטח. זה לכן קראנו ל... שיעורים אלה, שלוות הנפש, מנוחת הנפש. זה המדד האם באמת אדם הוא בטוח בקדוש ברוך הוא. לא שאדם מדיש לסכנות. דבר כאן באדם שהוא ערני, יודע בדיוק את הבעייתיות ואת האתגרים שעומדים מולו, אבל יחד עם זה הוא תמיד נמצא עם מנוחת הנפש. ומה, עוד פעם, מה ההגדרה שמתי אדם נמצא במנוחת הנפש? שימו לב למילים של רבנו בחיי, שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, כלומר על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יפתח עליו כפי יכולתו ודעתו במה שמפיק טובתו. נסביר את זה כך. בניסוח מודרני למילים של רבנו בחיי, אני נוהג לומר זאת באופן הזה. מי שמאמין באלוהים, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, הוא לעולם לא רוצה להיות במקום שונה בחיים מאיפה שהוא נמצא עכשיו. בסדר? שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שהקדוש ברוך הוא יעשה הטוב והנכון לו בעניין שיפתח עליו. כמו שקראנו לכותרת של השיעור, כאן בדיוק אני רוצה להיות. מה הכוונה? אדם כל שנייה מוצא את עצמו במקום מסוים בחייו, כן? לא רק מקום גיאוגרפי, אלא מקום נפשי, מקום במערכת היחסים החברתית שלו, מקום במסלול המקצועי שלו, מקום ב, לא יודע, במחשבות שלו והרגשות שלו ביחס לעצמו, ביחס לכל המעגלים שהוא חי בתוכם. יש לכולנו פיתוי אדיר, שברגע שאנחנו נמצאים במקום מסוים, אז יש גם את החסרונות. זאת אומרת, אין מצב שאנחנו נמצאים בו בשלמות. כן? זה מה שדיברנו בהקדמה. תמיד יש איזה קושי, תמיד יש איזושהי בעיה. לכולנו יש נטייה לברוח בדמיון שלנו שאנחנו רוצים להיות במקום אחר. זה יכול להיות מחשבות של למקום שבו נולדנו. כן. מה אם הייתי נולד להורים אחרים? זו המחשבה שתמיד קל לברוח אליה ברגעים קשים בחיים. בסדר? סיבה שאני לא מתפקד, הסיבה שכל הבעיות שיש לי בעולם, שאני מתוסכל, שאני לא הצלחתי, וזה בגלל ההורים שלי. בסדר? זה השלכה, מה שנקרא, שהיום זה המפגש הפסיכולוגי הראשוני מתחיל עם זה. מה ההורים שלך עשו לך בילדותך שבגלל זה אתה נמצא פה? אז אדם נמצא כל יום. אם הייתי נולד להורים אחרים, כל החיים שלי הוא נראים אחרת. אם רק הייתי נולד למשפחה עם יותר כסף. זה הכל, עוד פעם, עולמות שנמצאים כל הזמן בראש, והם צפים ברגעים, שוב, שאנחנו מתמודדים עם איזשהו קושי בחיים. למה לא נולדתי עם פרצוף אחר? למה נולדתי עם יותר כישרונות? הערת סוגריים, גם הנושא של מה שמכונה להט"ב, בעומק העניין הוא יושב על הנקודה הזו. נולדתי גבר, למה נולדתי אישה? נולדתי אישה, למה נולדתי גבר? הכל העמדה הזו, אם הייתי יודע לפני 4 שנים את מה שאני יודע עכשיו, למה הלכתי למקום הזה? כי לפני 4 שנים זה היה נראה החלטה נכונה, לפי הנתונים שהיו לי אז. אם הייתי יודע שיקרה מה שיקרה, אז וכו'. וכמובן, מחלחל לרמה הזוגית, זה אולי הדבר שהכי הורס את התא המשפחתי. לפני שהכרתי את אשתי, כמעט התחתנתי עם מישהי אחרת. לפני שהתחתנתי עם בעלי, כמעט התחתנתי עם מישהו אחר. אם הייתי יודע, אז הייתי מתחתן היום עם מישהו אחר, ועכשיו כל פעם שקשה לי, אני בורח למשהו אחר. זה עולם שכל הזמן נמצא בראש. וזה מה שרבנו חיים מסביר, בפרק א', אנחנו מסבירים את זה שוב. איפה שהאדם נמצא בחיים. בסדר? זה הדבר שחייבים להפנים פה. זה המהות של הביטחון, זה הבסיס של כל חובת הלבבות, של כל שעה, של העושר, להיות אדם מאושר בעולם הזה. איפה שבן אדם נמצא בחיים. בסדר? עם מסלול החיים שלו, עם הפרצוף שלו, עם הכישרונות שלו, עם הכישלונות שלו, פה זה מה שראוי וטוב ונכון לו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מגלגל שמתאים לו. בסדר? זה לא בא להסיר אחריות מהאדם לעשות ככל יכולתו. אתם יודעים, נרחיב את הנקודה הזו בצורה מסודרת. אבל קודם כל, תראה פה את הגישה הנפשית. כאשר אדם עושה את מה שהוא יכול בעולם הזה, וכולנו מנסים לעשות ככל יכולתנו בכל רגע נתון בחיים, נכון, אף אחד לא רוצה להיקשל, אף אחד לא רוצה להרגיש כישלון בחיים שלו. כאשר אדם עושה את מה שהוא עושה, והוא מוצא את עצמו במקום שונה ממה שהוא תכנן, הוא חשב שההחלטה הזאת תביא אותו למקום X, הוא מוצא את עצמו במקום Y. הוא חשב שבגיל 32 הוא מסתכל במראה ויראה תמונה אחת, ועכשיו הוא מסתכל במראה ורואה תמונה אחרת. מהות הביטחון הוא שיהיה ליבו סמוך ובטוח שהקדוש ברוך הוא עשה את הטוב ביותר בשבילו. זה בדיוק המסלול שבו אדם צריך לסמוך. עכשיו, זה עבודה שצריך כאן, מה שנקרא, לעשות אידיאליזציה במשמעות החיובית של המילה. אנחנו משתמשים פעם במילה אידיאליזציה, שהאדם נכשל, ועכשיו שהוא נכשל, הוא נותן לעצמו תירוצים למה הוא נכשל. לא זה. אדם עשה כמיטב יכולתו. שוב, אנחנו לא נורא פה עכשיו על בן אדם שהתעצל, פחד, התרשל, והגיע לכישלון, ועכשיו הוא מנסה להסביר למה הכישלון הזה הוא טוב. לא. אתה נגע גם מה קורה במצב כזה, שאנחנו גם לפעמים מוצאים את עצמנו בחיים במצב כזה. אבל אני מדבר עכשיו על המצב הנורמטיבי של רוב הבני אדם, שהם מנסים בכל רגע נתון בחייהם לעשות כמיטב יכולתם. אבל הם מוצאים את עצמם במקום שונה ממה שהם תכננו. שוב, אדם חשב שהוא יצליח בדבר הזה, והוא לא הצליח. עכשיו חלק ממהות הביטחון, ללמוד את שער הביטחון, ולעבוד, אנחנו נתרגל לזה גם בהמשך השיעורים, איך מה שקרה לי, זה בסופו של דבר הדבר הטוב ביותר שצריך להיות. שוב, זה דברים שלפעמים רואים אותם רק בטווח של שנים. רק בטווח של שנים. החוכמה זה, ככל שאדם לומד יותר את שער הביטחון, זה להרגיש את זה גם ברגע הכישלון. לא תמיד נוכל לדעת, אבל אנחנו מאמינים שהכישלון הזה, הוא זה שהביא אותנו לאן שצריך. אפשר לראות את זה ברמה הרחבה הכללית, כי אנחנו לא סתם ממציאים לעצמנו ועושים אידיאליזציה, אנחנו יכולים לראות את זה בהיסטוריה של עם ישראל למשל, איך האסונות הגדולים ביותר הצמיחו בסופו של דבר את הישועות הגדולות ביותר. בסדר? מהשואה צמחה מדינת ישראל. זה אומר שהיה צריך שואה ואנחנו שמחים. לא. היינו צריכים לעשות ככל יכולתנו שלא תהיה שואה. אבל, ובמקרה הכללי הרי זה לא תלוי באחד, בכל אחד מאיתנו. עכשיו שאנחנו נמצאים 80 שנה לאחר השואה, אנחנו יכולים לראות איך בלי השואה לא הייתה קמה מדינת ישראל. בסדר? זה יכול להיות במלחמות שאנחנו חווים בתקופה שלנו, שגם עם כל הכאב והצער, בדיעבד אנחנו רואים איך המלחמה הזו גרמה עכשיו לשינוי, לטובה, למצב הביטחוני של מדינת ישראל, למצב החברתי וכולי. זה דברים, אני בכוונה לא רוצה להתעסק כך בדברים הכלליים, כי בדברים הכלליים, מה שנקרא, זה obvious. זה כאילו, זה מובן מאליו. מה זאת אומרת מובן מאליו? הלבב זה המובן מאליו. זה לא מובן מאליו להרבה אנשים, אבל בוא נגיד, זה יותר קל לראות את איך זה מובן מאליו. לכן אגב, אני ממליץ מאוד לכולם, מי שרוצה לפתח את מידת הביטחון בנפש, שילמד למשל ספרי היסטוריה. היסטוריה טובה, היסטוריה שמסתכלת פרספקטיבה ותהליכים גדולים בכל המישורים, גם במישורים הביולוגיים של העולם, איך ההתפתחות האבולוציונית, וגם במישורים החברתיים והלאומיים והתרבותיים, ויראה שבסופו של דבר הטוב מנצח. מה שאנחנו קוראים אלוהים. בעם ישראל רואים את זה בצורה יותר חדה, אבל גם באנושות כולה אפשר לראות. סתם נתון פשוט. איכות החיים כיום של האנושות היא לאין ארוך יותר מאשר לפני 2000 שנה. עכשיו, בתוך 2000 שנה האלה היו מיליון משברים, המון נפילות, המון, ובסופו של דבר, היום מבט לאחור, אפשר לראות איך בתוך כל הדרך המפותלת הזו הגענו לאן שאנחנו צריכים להגיע. זה משהו ששוב צריך לעבוד. החוכמה היא, כמו שאמרתי, זה גם להשליך את זה ברמה האישית. בסדר? וגם פה, זה, אמרתי, זה הרבה פעמים עניין של פרספקטיבה של שנים, אני אומר את זה הרבה פעמים לתלמידים הצעירים שלי, אני אומר, אתם תראו, שיגיע היום, אתם תראו, שזה, שאתם עכשיו חוויתם איזשהו כישלון, נגיד בתחום, רציתם עוד איזה תפקיד מסוים, במקצוע וזה, לא התקבלתם, בסדר? במבט לאחור יתברר לכם שזה הדבר הכי טוב שקרה לכם בחיים. כי זה שלא התקבלתם ומישהו יכול לקח לכם את זה, או שלא התקבלתם כי לא היה לכם כישרון, שוב, ניסיתם לעשות ככל יכולתכם. יש לכם איזה משהו שרציתם איזה תפקיד וניסיתם ללמוד וזה, אבל בסופו של דבר זה לא יצא אל הפועל. במבט לאחור אתם תראו שזה שלא יצא אל הפועל זה מה שגרם לכם להוציא מעצמכם כישרונות אחרים ולפתח דברים שלא היו מתפתחים אם הייתם מלכתחילים כל הדבר הזה. וכמובן, בתחום הזוגי, זה כמו שדיברנו קודם, זה, איך אומרים, מי שלא יאמץ את הנקודת מבט הזו, הוא נידון לחיי אומללות. בסדר? אין אדם שלא בשלב נמצא במשבר כלשהי בתחום הזוגי המשפחתי, אתם מבינים? והבריחה, זה כל הסיבה שאנשים בורחים כל היום למסכים ולסרטים. הבריחה לעולמות של דמיון, אם הייתי במסלול, בזוגיות אחרת וכו', אם... תקשיב טוב, זה שזה לא יצא ובסוף התחתנת איתה, זה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים. תבין את זה. ויש לזה משמעות אדירה מבחינת היחס הנפשי. שוב, אנשים שאין להם את היסוד הזה של הביטחון שמובן פה רבנו בחיי, שמה שקורה זה בסופו של דבר מה שמוביל לטוב, אז אנשים כאלה הם מה שנקרא לא מרפים. הם שם, כן, דוגמה שכבר הבאת אותה בכמה שיעורים. לא יודע. יש עכשיו זוג שנפגש. בסדר. זה לא הולך, מה שנקרא. לא, כן, לצורך העניין, הבחורה אומרת לא. טוב. אדם שלא קנה בעצמו את מהות הביטחון, הוא, מה שנקרא, לא מרפא. לא. זה, כן, הוא תעלה כבר, יצר כבר התמכרות לקשר הזה, יש לו בדמיון כבר עכשיו את החתונה, זה חייב להיות. טוב, אז למה זה לא יצא? אז הוא מסביר לעצמו, זה בגלל שאיבדתי בשעון בזמן הפגישה. בסדר? זה היה כזה חוסר נימוס, היא חשבה ש... טוב, מדברים עכשיו עם מי שירגנה את הפגישה, או מי שירגן, תגיד לה שאני... זה המקרה וזה... טוב, מה שנקרא, הבחורה אומרת, יאללה, בסדר, עוד פעם. נפגשים פעם שנייה. אומרת, לא. לא, זה הפעם קרה בגלל שהססתי שאמרו לשלם את המחיר בבית קפה, אז אני ככה, היה לי דקה, כאילו 10 שניות הסתכלתי בחשבון, ו... אתם צוחקים יותר מדי בהזדהות, אני מבין שאתם פה, אני נוגע פה בדוגמאות רגישות. הססתי לאיזה שנייה, ואז חשב שאני קמצן, פעם בה אני לא אעשה את זה. אתה יודע מה, בוא נזרום איתך. פעם שלישית, בסדר, הצלחנו איכשהו להפעיל לחץ על הבחורה, לבר עם הדודה שלה, שהיא זה, תקשיבו, בחור, חבל לפספס את זה בגלל זה. נפגשתם פעם שלישית, היא אומרת לא. אם זה לא זה, אז זה לא זה. שנקרא, שחרר. זה חלק ממהות הביטחון של האדם הקדוש. בסדר, עכשיו זה גבול דק, שאנחנו נדבר עליו הרבה בשיעורים הבאים. איפה עובר הגבול שאתה אומר, אני עשיתי את ההשתדלות שלי, ואיפה אני מרפא. גבול דק, אני... יש דוגמאות, זו דוגמה אחת, יש דוגמאות יותר... ראה לי גם במקרה, שאני מטשטש פה פרטים וזה, של איזה תלמיד, שחלום חייו היה להיות באיזה יחידה מסוימת בצבא. שוב, עשה השתדלות אדירה, עבר את כל המסלול, שבוע לפני סוף המסלול, בגן יחידה בצבא, קיבל מה שנקרא שבר הליכה, אמרו לו, אתה לא יכול לסיים מסלול. אז שוב, בן אדם היה כולו חלום חיים מתנפץ מול העניין. והוא עשה הכל, אתם מבינים? זה הנקודה, בן אדם עשה הכל, הוא השתדל וזה וזה. הוא בא, אני צריך לדבר איתי, אני לא צריך, הוא שקל התאבדות, זה היה ברמות האלה. מה זה שקחו לו את הנשק, בדיוק, העבירו אותו מהיחידה הזו לאיזה משהו בלוגיסטיקה כזה, שבאותה יחידה, אבל לא קרבי, אז לא היה לו נשק בדיוק בתקופת המעבר הזו. אז יש לי צילות, הוא בא, איזה, אני, מה, אני, איך אני אחיה יותר, איך אני אראה את הפרצוף, אתה מבין, זה גם, כשאדם מפתח תלות בעולם הזה, זה מיליון דמיונות פסיכולוגיים שעכשיו רוכבים על זה, זה לא רק שאני אהיה הלוחם הגדול, זה גם איך יביטו עליי, ויצרתי ציפיות אצל אחרים, נכון, ואני כבר שנה וארבע מסתובב, שעוד שנייה אני מקבל את הסיכה ואת הכנפיים וזה, ועכשיו זה לא, וכל הדימוי העצמי נופל, זה סוג שלי. ישבתי איתו ודיברתי פחות או יותר על הנושא הזה דרך שער הביטחון. הבחור, מה שנקרא, תפס את עצמו בידיים, חזר, הלך למסלול שהוא עכשיו נמצא בו, משהו בלוגיסטיקה, הלך, התקדם, נהיה מ"פ מפקדה, לפני הרבה שנים, היה במבצע צוק איתן, הוא מ"פ מפקדה, אבל הוא עשה תפקיד מאוד משמעותי שם, להביא תחמושת ללוחמים בתוך כדי הלחימה, השתחרר מהצבא, ובגלל שהוא מ"פ מפקדה, מוכשר וזה וזה, קיבל באזרחות תפקיד מדהים, זה להיות איזה אחראי על איזה קצין רכב של איזה חברת השכרת רכב ענקית עם תנאים מדהימים, בחור בן, אז בן, עכשיו בן 24, מה שנקרא, מסודר בחיים. ואני זוכר שדיברנו איתו, וזה היה התחושה פה. בואו תשים לב, איך מה שקרה פה לפני 4 שנים, שהיה לכאורה סוף העולם, בסוף התברר שזה בדיוק מה שרואים מתאים לו. טוב, תגידו, טוב, זה סיפור אחד, יש הרבה סיפורים שבן אדם עשה דברים, וזה בסוף לא התברר ככה. תשובה. ייקח זמן, בסוף זה יתברר, ואני אוסיף פה עוד משפט. ואם זה לא יתברר בעולם הזה, זה יתברר בעולם הבא. יש גם דבר כזה. יש גם דבר כזה. שוב, אם אדם יש לו מהות ביטחון, אם אין לאדם את ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז בסדר, גם אגב שהוא יראה את התוצאות החיוביות בעולם הזה, הוא יישאר עדיין עם התסכול. אבל אם יש ביטחון בקדוש ברוך הוא, אז לא. זה גמרא, מסכת ברכות. גם הזכרנו אותה בכמה פעמים, גמרא יסודית. אומרת הגמרא, שיש דברים שמגיעים לאדם בחיים בעסך הדעת. בעסך הדעת. זאת אומרת שאדם כזה זה מגיע לו מה שנקרא על הדרך. אחד מהם אומר את הגמרא זה מציאה. שאדם הלכה לו לאיבוד עבדה והוא רוצה למצוא אותה, בוודאי שהוא צריך לחפש אותה. אדם, כן, זה יכול להיות חפץ שהלך לאיבוד, זה יכול להיות, כמו שאמרנו, נשמה שהלכה לאיבוד, ילד שהלך לאיבוד, כן, גם ברמה הנפשית. זה יכול להיות תפקיד שאנחנו רוצים למצוא. שוב, זה הישג שאנחנו עכשיו בטוחים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים, וזה הדבר הכי טוב. בוודאי אומרים חזר, אדם צריך לחפש את המציאה, כן? תפקיד האיש לחזר אחר עבדתו, ברור, אדם תחפש. אבל אומרים חזר, יש איזה שלב שאתה מנסה למצוא את המציאה ואתה לא מצליח. ואז אתה נכנס לסוג של אובססיה. עד שאני לא מוצא את המציאה, אני לא יכול להיות מאושר. זה יכול להיות שהוא בחפץ. שימו לב לשפת גוף היום של אנשים שמאבדים את הפלאפון שלהם. זאת אומרת, שפת הגוף היא כזו. אם אין את הפלאפון, אז זהו, אני לא מסוגל עכשיו פה לתפקד. זה יכול להיות שהוא ברמה הנפשית. עד שלא כל הילדים מסודרים בחיים, עד שלא כולם יושבים לי פה מחונכים טוב, אין לנו משפחה מאושרת. אומרים חז"ל, לא נכון. הלכה לאיבוד אבדה, תנסה למצוא אותה. לא מצאת אותה? שחרר. והמציאה תימצא בעסך הדת. תימצא. ואני מוסיף, או בעולם הזה, או בעולם הבא.
מה הכוונה של עולם הבא?
הכוונה היא בחשבון של אלוהים. לדוגמה, בואו ניקח את הדוגמה שהכי, המציאה שהכי חשובה לבן אדם בחיים. עתיד האיש לחזר אחר עבדתו, נכון? תקופת הרווקות. איך אדם עובר את תקופת הרווקות? שהוא רוצה למצוא, נכון? שיש לו מידת הביטחון או שאין לו מידת הביטחון. זה טוב. אדם שאין לו את מידת הביטחון, שוב, הוא, כמו שאמרנו, נמצא פה בהתניה. עד שאני לא מוצא את הזוגיות שלי, אני לא מסוגל לתפקד. אני לא עובד, אני לא עם חברים, אני מתוסכל, ממורמר וכו'. אדם שמבין מה זה מידת הביטחון, שידע, שיעשה הטוב לו והנכון לו, שהקדוש ברוך הוא במה שראוי לו, ודאי שהוא מחפש את עבודתו. אבל בינתיים הוא מתקדם. בינתיים הוא ממשיך לעשות את מה שהוא צריך לעשות. והמציאה תימצא בעשה חדת. בסוף זה יגיע. וכאן אני מוסיף, ואם זה לא יגיע בעולם הזה, זה יגיע בעולם הבא. יש דבר כזה. שאדם לא זכה, בסיבותיו של הקדוש ברוך הוא, להקים בית בישראל. יש דברים כאלה גם בעולמו של הקדוש ברוך הוא. שוב, אנשים שהם, שאין להם דת הביטחון, אז הם, אני אומר עכשיו, אנשים שלא האדם עצמו, אלא מי שמתייחס אליו, אז הם מתייחסים כזה כאיזה משהו שהקדוש הוא לא נמצא עם הבן אדם הזה. כן? אז זה בא לידי ביטוי שכאילו אנשים כאילו מבחינתם, עד שהוא לא התחתן, אז הוא לא חלק פה מהחברה, נכון? אנחנו לא מזמינים אותו עכשיו לאירועים של הבית כנסת, כי הוא רווק, אז הוא לא, עוד לא, הוא לא חי באמת, הוא לא בן אדם, הוא צל כזה. ואם עכשיו בן אדם, מה שאמרנו, מסיבות אלה ואחרות, לא זכה להקים זה, אז בכלל לא מזמינים אותו. הוא אדם בן 60, יושב לבד, הוא לא חלק מהקהילה, הוא לא... אנשים שיודעים את הדבר הזה, והקדוש הוא מארגן לכל אדם מה שטוב וראוי לו. באיזשהו סיבה שאנחנו לא יודעים, חשבון הדורות, חשבון של דורות קודמים, שזה, שאותו אדם לא זכה להקים בית עשרה. בינתיים איך אתה מתייחס אליו? כחלק מהעולם של הקדוש ברוך הוא. הוא חלק מהקהילה, והוא יקבל את שכרו בעולם הבא. יש דבר כזה. כמו שלהבדיל, אדם שמת בדמי ימיו. יש דבר כזה. אדם, מה, למה הקדוש ברוך הוא גרם שהוא יגום, ולמה הוא והוא... לא, את החשבונות שלנו שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים דבר אחד. הקדוש ברוך הוא עושה לכל דבר מה שטוב וראוי לו. ואותה אדם שלא זכה לחיות בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את שכרו בעולם הבא. זאת אומרת, המציאות, הנקודה שהוא השאיר במציאות היא, תקבל את מה שהיא צריכה לקבל בחשבון הגדול. אז אני משליח את זה גם לרמות מהסוג הזה. יש המון בעיות בעולם הזה שהן לא תמיד פתירות בתוך ה-70, 80, 90 שנה שאנחנו חיים בעולם הזה. לא רק אנשים שנשארים רווקים כל החיים. אנשים שיש להם בעיות נפשיות, אנשים שיש להם בעיות גופניות, שהן לא פתירות. אבל עד שאני לא מוצא, עד שזה לא, אז אין, אני לא מסוג. לא. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מה שטוב וראוי לו. הבנת? זה הנחת המוצא. משם, לשם, הכל הדרכים מובילות לשם. עכשיו, על איך עושים את זה? אז פה, באמת אנחנו צריכים פה לחלק פה בדברים. כל מה שאני אומר פה עכשיו, זה שוב, קל להגיד. האדם בא ואומר, טוב, אחרי שקורה פה משהו וזה, אתה אומר, אני עכשיו אנסה להבין איך הקדוש ברוך הוא סבב שזה הדבר הכי טוב וראוי לי, ואם אני לא אבין את זה בעולם הזה, אני אבין את זה בעולם הבא. אבל מי אמר שאני עשיתי את כל מה שצריך לפני? נכון? אולי זה אשמתי שנפלתי לנקודה הזו. נכון? אני אוהב להביא את זה כדוגמה. אני חושב שהיא תוכל להסביר. בוא נגיד שחס ושלום, בן אדם נמצא בתאונה. בסדר? תאונה, אני בכוונה מקצין כדי שככה... זה יוצבר לנו בנפש, תאונה שיש לה השלכות לטווח ארוך. אתה נראה שם עם מצב של תאונה, בסדר, הפח טיפה התקמת, יאללה, השתתפות עצמית בביטוח, שכחנו מזה. לא נעים, לא נורא. לפעמים יש תאונה שאדם נשאר עם נכות, או מישהו אחר נשאר מהתאונה הזו עם נכות לכל החיים. איך אדם חי עם עצמו במצב כזה. אז בואו נתחיל בדרך הפשוטה יותר. אדם עכשיו אחרי התאונה, הוא יושב ועושה איזה סוג של חשבון נפש. ועכשיו זה זמן שבן אדם אומר לעצמו כל מיני משפטים כמו, למה אני לקחתי את הרכב באותו יום? למה לקחתי את הפנייה ימינה ולא שמאלה? תאונות, הרי זה עניין של שברירי שנייה. ויש אנשים שכל החיים הם לא עושים את השבריר שנייה הזה בראש וזה. זה הזמן שבו אגב נכנס בראש כל מיני עוד עצת היצר הרע, קוראים לזה חוכמה שבדיעבד. בן אדם מתחיל לדמיין דברים. אני באותו בוקר קמתי עם תחושה לא טובה. זה דמיונת, תדעו, כאשר יש תאונה, כאשר יש אסון גדול, המוח שלנו מתקשה להשלים עם זה, ואז הוא עושה מה שנקרא השלמה לאחור. מדמיין שיכולנו לדעת, וזה סוג של מזוכיזם כזה. אשמתי, אני הייתי, איך, מה אשמתך, מה אמו? זוכר שהיה את אסון מירון, לפני כך וכך שנים, כן, שבלג בעומר התמוטט שם הזה, היו לי שני בנים בדיוק בלילה הזה, שהם הלכו גם לרשבי, וברוך השם לא קרה להם כלום, אבל קיצור, כל הלילה, טלפונים, מה קורה, עניינים, היה שם גם כביסה של הסולולר, הדאגות, טוב, למחרת בבוקר, שברוך השם התברר שהם היו בסדר, קיבלתי, אני חושב, עשרות טלפונים, מכל מיני חברים, מכרים, ששמעו שהבנים היו ומה נשמע. אני זוכר את זה שכמעט כל מי שהתקשר אליי באותו בוקר אחרי אסון מירון, הוא פתח את השיחה במשפט הבא. אומר, אתה יודע, אני השנה תכננתי לנסוע למירון, אבל משהו עצר אותי. אמרתי להם, כולכם נביאים, תראו מה זה. כולכם היה לכם תחושה. רק אמרתי לכם, אני הולך לתבוע אתכם פלילית במשטרה, אתם ידעתם. שהולך כמו אלה גם, ידעתי שהוא הולך לשבי באוקטובר. נו, סבבה, בוא, איך אומרים? ידעתי. שיפט. אתה לקחת את הרכב. אם אתה עשית כמיטב יכולתך, לקחת את הרכב למשהו שצריך לנסוע אליו. בסדר? אבל, לא, הייתי צריך רק לנסוע לשיעור תורה, ולקחתי את הרכב שלי לטייל. בסדר, מותר לקחת רכב לטייל. זה על פי שיקול דעת תורני, הלכתי, ללכת לטייל עם רכב זה מותר, בסדר. אם לקחת את הרכב לסחר סמים, בסדר, זה כבר נדבר על זה. אבל עכשיו, לקחת את הרכב למשהו, נכון, יפה. נהגת כמו צריך, כן. הרכב עבר טיפול, 10,000, מה שצריך, כן. חגרת חגורה, כן. קרה תאונה, הקדוש ברוך הוא, בסדר? יצמיח אותך בדיוק מפה. זה משהו שלא פשוט, כי שוב, בן אדם יש לו תמיד את הנטייה ללכת לזה וזה. אתה תקרא שוב את פרק א' בשער הביטחון. זה מה שראוי וטוב לך. בסדר? תפסיק לחטט בפצע וללא תועלת, כן, תסכול, זה מהמילה שחל, זה טיפשות כזה, אתה יודע? אנשים מסתכל במראה, למה עשיתי? מה עשית? זה מה שהיית צריך, זה מה שהיית צריך לעשות. ואם היה קורה את זה שוב, היית שוב עושה את הדבר הזה. בסדר? זה דבר פשוט. אבל עכשיו, כאמור, עכשיו אני נזכר בעוד איזה דוגמה אחת, רק כתבו, לפני, כמה זה היה, לדעתי, משהו כמו 15 שנים, משהו כזה, היה אסון משפחת הטיאס. שמעתם פעם את הדבר הזה? לפני איזה 15 שנה, אולי פחות, אולי יותר, הייתה משפחה, משפחת הטיאס זה שמה, שהם נסעו, משפחה 7 נפשות, אבא, אמא וחמישה ילדים נדמה לי, או אבא ואמא ושבעה, לא, אבא ואמא וחמישה ילדים, נסעו בטבריה, שם לאחד שם היישובים, להכנסת ספר תורה. לא שמעת מה זה, זה... וקרה משהו מאוד משונה, שהרכב איבד את הבלמים, הם לא הצליחו לבלום באיזו ירידה, וכל המשפחה עם הרכב, זה היה פשוט רכב, אני זוכר, מדגם מסוים, שגם לי היה את הדגם הזה, אז זה היה הלחיץ את כל האנשים, אנחנו מבדיקות במוסך, שהם לא הצליחו לבלום, הם ידרדרו, כל המשפחה לא עלינו נהרגה, חוץ מבת אחת, שהיא לא הייתה חגורה בחגורת בטיחות, ולכן איכשהו היא עפה מהרכב וניצלה. בסדר. עשו בדיקות אחרי זה לרכב הזה, והסתבר שהרכב היה בסדר. עשה טיפול 10,000, הבלמים היו בסדר. לא ברור עד עכשיו מה קרה שם. כשאדם מסתכל על הדבר הזה, שוב, אם אין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר לעצמו עכשיו? מה הוא לומד מתוך הסיפור הזה? הסבר אחד זה שלא צריך לחגור חגורות בטיחות, נכון? ככה זה המסקנה, נכון? כי זה... בדיוק, לא? הסבר שני, שלא להכניס ספר תורה. אם הולכים להכניס ספר תורה, אז הנה קורה. הסבר שלישי, לא לנסוע לטבריה. בסדר, שזה נושא בפני עצמו. שיפטו. כמה שזה נשמע זוי להגיד את הדבר הזה. משפחת עטיה, סיכרונה לברכה, עשו את מה שהם היו צריכים לעשות. הם עשו את מה שצריך לתואל לזה. התרחש אסון? הקדוש ברוך הוא, מסיבות שאנחנו לא מבינים, יצר פה משהו שילך ויתברר, במקרה הזה כנראה רק בחשבון הנצח, בעולם הזה לעולם לא נבין, איך זה מה שהיה ראוי וטוב למציאות. זה המבט האמוני. אתם את הדברים לשמר לכם עכשיו, היה לי כמה שיחות במהלך המלחמה עם חיילים שהשתתפו בדוץ, מה שנקרא, שפגעו בכוחות שלנו בטעות, וגם זה מה שישבנו כל הזמן. מה נביאו? אתם, לפי הנתונים שהיו לכם, לפי הפקודה שקיבלתם, ואגב, זה עוד פעם, זה מאוד דק, כי לפעמים זה לא בדיוק פקודה, זה היה שיקול דעת מפקד, עכשיו אתה צריך שיורים עליך לנסות לזאת, לפי מה שהיה נתונים שהיו לך ברגע נתון, היה נראה לך שזה מה שצריך לעשות? הקדוש ברוך הוא הוביל את זה למה שטוב וראוי לו. זה המבט האמוני. עכשיו אני ממשיך לדבר הבא. יבוא אדם ויגיד, טוב, כל זה נכון, אם באמת אני עושה בדיקה, או שאני עשיתי כמיטב יכולתי. אבל, אם אני לא עשיתי כמיטב יכולתי, במקרה של הרכב, למשל, למה התרחשה תאונה? בגלל שאני לא בדקתי טוב את הרכב לפני. בגלל שאני שלחתי וואטסאפ בזמן הנהיגה. איך עכשיו, מה אני עושה עם זה? זה המבחן הגדול שוב לביטחון בקדוש ברוך הוא. פה, יש דבר שאתה צריך להבין, אומר את זה הרב קוק בספר אורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה א' אחת. כן, יש באורות התשובה יצאו כמה מהדורות, אז במהדורה הראשונה הפסקה הזו לא מופיעה, זה מופיע במהדורות הבאות, תקרא ט"ז א' אחת. שהרב קוק בעצם עונה בפסקה הזו, אני אקרא פה רק כמה שורות, אני ממליץ לכולם להסתכל בפנים, את התשובה על השאלה שידועה בשם שאלת הידיעה והבחירה. זאת השאלה שמופיעה בהרבה ראשונים, הרמב״ם כותב, זה רבי סעדיה, שמצד אחד הוא יודע הכל, נכון? אז הכל לכאורה לא תלוי בנו. זה, כן, זה לכאורה ביטחון בקדוש ברוך הוא. הכל פה יתגלגל לאן שהקדוש ברוך הוא רוצה. מצד שני, יש יסוד של בחירה חופשית, נכון? שאנחנו לא יכולים להתכחש אליו. גם שכתוב בתורה, כן, בחרת בחיים, אבל גם מצד האינסטינקט הקיומי שלנו, אף אחד הרי לא יקבל את זה שיש פה מישהו רוצח, תגיד, מה לעשות, לא היה לי בחירה, רצחתי. הרי ברור שכל בית משפט מחייב אדם לפי הבחירה. אז איך אנחנו חיים עם שני הצדדים האלה? טוב, נכתבו על זה הרבה דברים, אבל הרב נותן פה איזה קריאת כיוון ש... כן, התשובה המקורית היא שזה... החלוקה הזו בין לפני ואחרי היא חלוקה אנושית. בעולם של הקדוש ברוך הוא הדברים מאוחדים יחד. אבל אם עכשיו ניישם את זה, בוא נגיד לרמה האישית, בדיוק בדוגמה שלנו. הוא כתב הרב קוק כך, מה זה יסוד התשובה? כתוב בתשובה שאדם עושה תשובה, נכון, אז מתכפרים זה, ויותר מזה, לפעמים כתוב גם שזדונות נעשים לו כזכויות. זאת אומרת שאחרי שאדם עושה תשובה, לא רק שהם מתקפלו לדברים, אלא גם הזונות נעשים כזכויות. א', איך זה שבאדם עושה תשובה? כמו שמענו, אני עכשיו עשיתי תאונה באשמתי. נו, אני עכשיו על כיסא גלגלים. מה זה עוזר שאני עושה תשובה? אני עדיין על כיסא גלגלים. ויתרה בזאת, אתה עוד רוצה להגיד לי שזונות נעשות כזכויות. זאת אומרת שעכשיו זה שהכיסא הגלגלים זה בעצם הזכות. זה, כן, זה מה שאנחנו אומרים פה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. כותב הרב קוק כך. בא ואומר, החשבונו של אלוהים, כן, זה מתעלה מעל כל חשבון, כי לתבונתו אין מספר, ואז הוא כותב כך, כאשר אדם עושה תשובה, אז הוא עושה בתוכן הוידוי, שמודה אדם שאין שום עניין שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו עצמו. בסדר, הוא אשם בדבר הזה, לוקח אחריות. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך, אחרי שאדם קיבל לעצמו את הבחירה החופשית, את שהוא לא עשה ככל יכולתו, הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, יש פה עכשיו סדר חדש בעולם, ששם יש מקום להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. ואחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של אדם אינם טובים, ותוצאותיו ומרות לו, כל הדברים האלה, כל הכישלונות נמסרים לרשות גבוה. וכולם נערכים מחוד ליסוד בחירתו החופשית, ומצטרפים הם לרשות גבוה, כל מעשינו פעלת לנו, ואין זדונות נעשות לו כזכויות. טוב, אני אסביר את הדברים במשותות. קראתי את זה פה במשפטים ככה אקראיים מתוך הפסקה, צריך לקרוא אותה ולהעמיק. הרב קוק מחלק שהיית הידיעה והבחירה, זה בעצם חלוקה בין לפני המעשה ואחרי המעשה. לפני המעשה, בן אדם צריך לעשות בבחירתו החופשית כמיטב יכולתו. עכשיו, איפה בדיוק עובר הגבול, אמרנו, בין שבן אדם עושה כמיטב יכולתו, זה בין שבן אדם כבר נכנס פה לאיזו אובססיה, והוא... זה נדבר בפרקים הבאים. בסדר? איך בדיוק אדם יודע לחלק את החלוקה בין השתדלות וביטחון. בסדר? אבל עכשיו נלך על... במקרה של הנהיגה. בן אדם לא צריך לשלוח וואטסאפ בזמן הנהיגה. בסדר? זה לכולי אלמה. בסדר? אדם צריך... אדם עושה כמיטב, אדם לא עשה כמיטב יכולתו. בסדר? במקרה הזה. אדם שלח וואטסאפ בניג. עכשיו הוא עושה תשובה. מה זה תשובה? תשובה מחולקת לכמה רגע, נכון? חרטה, עזיבת החטא, וידוי, קבלה לעתיד. גם פה, אגב, זה דברים שצריך, כחלק מההבנה שביטחון, אני רואה שכבר לא נגיע לפרק בית היום, אז נתמקד לפרק א', אני איזה, אז אני טיפה להרחיב. מה זה חרטה? גם, הרבה פעמים אנשים חרטה, אני מתחרט על זה שלקחתי את הרכב. לא, לא. זה שלקחת את הרכב זה בסדר גמור. אתה מתחרט על זה ששלחת וואטסאפ בנהיגה, זה חשוב החלוקה הזו. הרבה פעמים שבן אדם שאין לו ביטחון בקדוש ברוך הוא ומבחינתו העולם מפקר, אז שיש איזה כישלון, הוא כבר עושה פה מה שנקרא עסקת חבילה, אין, כל החיים שלי זה כישלון, הכל תמיד לא מצליח, הכל... היכולת למדר זה גם חלק מהיציבות הנפשית הזו. אני ב-99% מחיי עושה כמיטב יכולתי ועושה את מה שצריך. קרה פה עכשיו משהו שבאמת נכשלתי, חטאתי, התחרט, וידוי, קבלה לעתיד, אדם מקבל על עצמו איך הוא מתקן את זה לאבא. אחרי שהוא עשה תשובה, יש פה כביכול, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הגלגל, אומר, כאילו, אדם מופקע מהסדר הרגיל שהיה לו, סדר הזמן הרגיל, והוא חוזר אחורה בזמן לנקודה, שמפה הקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה שהוא יתקדם. הבדיעבד הפך לכתחילה. זה שעכשיו אתה כיסא גלגלים, זה עכשיו תפעיל את מה שדיברנו קודם. איך, זה דברים כמובן שכמו שאמרנו, זה ייקח שנים עד שבן אדם יצליח לגבש את זה בנפש שלו, איך זה שעכשיו גלגלים, זה מוציא מעצמו כוחות שלא היו יוצאים אם לא היה את התאונה הזו וכו'. שוב, זה מבט שעוד פעם, בלי אמונה אין... אין סיכוי שבן אדם יגיע לדבר כזה. בן אדם שאין לו אמונה. אז בסדר, הוא ינסה להגיד, תשמע, למרות התאונה, אני ינסה לשקם את מה שאפשר. אני אנסה להפוך את הלימון ללימונדה, כל מיני משפטים כאלה שבעצם אומרים, אכלתי אותה, אז בוא לפחות איכשהו... כן. המבט האמוני הוא אחר, לא. אם אתה מאמין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ויש אל, והעולם הזה הוא לא הפקר, אז שאתה עושה כמיטב יכולתך, אז ברור שלאן שאתה מובל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך, כל הסיפורים שהבאנו קודם. ניסית ככלתך להתקבל ליחידה, ניסית ככלתך להתחתן איתה, ובסוף זה לא קרה, אז תדע שזה הדבר הכי טוב שקרה, יקרה לך בחיים. ובטווח ארוך אתה תבין את זה. אבל אפילו במבט יותר מפותל. שוב, שאתה גם עכשיו מבין שהכישלון פה קרה, שבחרת לא טוב, אחרי שעשית תשובה, חזרנו שוב לנקודת האפס. קדוש ברוך הוא יוביל אותך מפה. זה עומק הרעיון של התשובה. זדונות נעשית לו כזכויות. שוב, כמו שאמרנו, זה דברים ש... בלי אמונה אי אפשר לראות אותם, אבל אחרי שיש אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אדם מסוגל גם בצורה רציונלית, לא רק בצורה שזה רע, אבל איכשהו, הקדוש ברוך הוא יגלגל את זה אי פעם לטוב. אדם מסוגל, ויש מקרים כאלה, יש מקרים כאלה בהיסטוריה, אנשים שעברו תאונות קשות, עוד פעם, באשמתם, בטטטה, והם מצליחים בסופו של דבר לראות, אפילו בחייהם, איך... כן, אנחנו עוד זה לפעמים צריך חוזרים בתשובה. אנשים חוזרים בתשובה, שוב, לכתחילה, לא, זה לא בסדר, שעכשיו 40 שנה חיית, כן, רבי עקיבא, 40 שנה, היית, לא, לא, לא היית בתשובה. זה לא בסדר. בדיעבד, זה שרבי עקיבא, גם עזרים חזן, נכון, רבי עקיבא היה צנוע ומעלי, זה מה שרחל ראתה בו. רבי עקיבא הוא היה אישיות כזו, מאוד עם כוחות רצון, אבנים שחקו מים וכו'. והכוחות רצון האלה, התפתחו בו דווקא בגלל שהוא היה מארץ. אתם מבינים? אם הוא היה גדל מראש במסלול תורני, יכול להיות שהוא לא היה מפתח את ה... זה לא היה רבי עקיבא. גם משה רבנו, 40 שנה היה גדל בבית פרו. עוד פעם, זה דברים שאנחנו אומרים, הכל בדיעבד. לכתחילה אתה לא אומר, לא, אני אשלח את הילד שלי עכשיו לא לתלמוד תורה, כדי שיצא לי רבי עקיבא. בדיוק, לא זה. אתה אשלח את הילד תורה, אבל תדע לך. עכשיו אתה פוגש פה בן אדם, שלא מסיבות שלא תלויות בו, או אפילו תלויות בו. בסדר, הוא טעה לפני 20 שנה והתגלגל למסלול מסוים. אבל הוא עשה תשובה וכולי. עכשיו אתה בוא, נשב ונביט לאחור ונראה איך כל המסלול המפותל הזה היה בדיוק מה שראוי ומתאים לו. תמיד אדם צריך לשאוף לנקודה אחת, שבכל רגע נתון בחייו הוא משנה לעצמו את המשפט שקראנו עכשיו. העיקר, מהות הביטחון, שיהיה ליבו סמוך, סמוך על מי שבוטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יפתח עליו. כל רגע נתון בחיים שלי, כאן בדיוק אני צריך להיות. ועוד לא עשיתי תשובה, בסדר, אז אני עכשיו הולך לעשות תשובה, אבל אני עכשיו, אני כאן נמצא בשנייה לפני התשובה. תבינים, גם זה חלק פה מהתהליך. בסדר? זה שלוות הנפש, אנחנו מדברים עליה בשיעורים האלה, זה הנקודה שלה. וכמובן, שאמרתי כמה פעמים, קל לדבר, וכאשר אדם ניצב מול העת שרה, זה הרבה יותר קשה, אבל ככל שאדם יתאמן, זה אמונה, ככל שאדם יתאמן בנפש על צורת החשיבה הזו, ונראה בהמשך הפרקים גם איך אדם מאמן את הנפש, זה לא רק ללמוד על זה, זה גם לעשות כל מיני דברים. סתם, זה לוקחים פה קריאת כיוון שונית למה שדיברנו קודם על המציאה, שבן אדם לפעמים באופן יזום, שירפה מדברים מסוים. יש דבר כזה, בן אדם שהוא רוצה מאוד 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 משהו, והוא רואה שזה לא הולך, שנקרא, אתה, בעצמך, אל תחכה שהבחורה תגיד לך לא. ראית פה כמה פעמים שזה לא הולך? עכשיו, יכול להיות שיש איזה עוד דין, לבריאות הנפשית שלך, עזוב את זה, ולבריאות הנפשית שלה גם. יש גם דברים כאלה. טוב, נראה את זה בהמשך בעתיה, אבל קודם כך נראים פה עכשיו ברמה העקרונית. כן, מכילה, שאלות. יפה. נכון. אתה אומר, יש חשש שכאשר אדם מתיחה בראש הזה, אז הוא יסיר אחריות עוד לפני שהוא עשה תשובה.
לא, אני אומר, זאת אומרת, הנטייה טבעית של בני אדם להסיר אחריות, יש לה שורש חיובי, אבל ממשלה מתקדמת.
אתה צודק, ויש אנשים שלוקחים את זה כבר מה שנקרא עוד לפני הזמן. בוודאי שיש סכנה כזו, אבל כמו שהסברתי כמה פעמים, תראה, כל דבר יש סכנה. גם שלמשל עכשיו אדם, אומרים לו, תעבוד על מידת הכעס, יש סכנה שזה יהפוך אותו להיות אדיש, נכון? אתה אומר לו לכעוס, אז הוא עכשיו ייקח את זה לכיוון שלא אכפת לי משום דבר, ו... אם אני מזהה נכון, וזה הסברנו בשיעור הראשון, את המציאות התרבותית והנפשית שאנחנו חיים כיום בעולם שלנו, נקרא לזה במאה ה-21, אין היום הרבה אנשים שהבעיה שלהם שהם לא עושים דברים עד הסוף. זאת אומרת, מה זאת אומרת? כולנו, יש כולנו, יש רשלנות וזה, אבל... אנשים מאוד רוצים להצליח היום. מאוד מאוד רוצים להצליח. אין כמעט אנשים שמסתובבים פה בכזה ראש, אני נוהג ברכב, לא אכפת לי מכלום, יאללה, שנעשה תאונה. אנשים לא רוצים לעשות תאונות. כן, למעט מגזרים מסוימים באוכלוסייה, שלא ניכנס לזה. היום עיקר הבעיה זה הצד השני, שאדם הוא לא מוכן להשלים עם כישלונות שיש לו בחיים. הוא מפתח שוב איזו אובססיה שהיא יוצרת בסוף חרדה לחוסר ביטחון. ולכן במשחק הזה שבין שני הכתבים האלה, אני משוב, שני הצדים, אתה צודק ובוודאי שאוי ובוי אם בן אדם עכשיו ייקח את לכיוון הזה טוב, אז אני מסיר אחריות מחיי וכל דבר שרע לי, ואני עכשיו מסביר שזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אז עכשיו אני לא עובד ולא זה. מה שאמרתי, רוב האנשים שאני מכיר הם לא נמצאים במקום הזה. רוב האנשים שאני מכיר הם אנשים הישגים. היום האדם הממוצע במאה ה-21 הוא אדם הישגי, אדם שמאוד מאוד פרי קונטרול, זאת אומרת, הוא מאוד רוצה להרגיש שהכל בשליטה שלו וזה, וממילא הוא קשה לו מאוד 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 להשלים עם כישלונות. קשה לו מאוד להשלים עם כישלונות, וזה הפוך על הפוך, בסוף יוצר גם אנשים שגם לא עובדים כמו צריך. כי אתה מבין, ברגע שמראש הכל חרדה והכל חוסר ביטחון והכל זה, אז גם עכשיו גם אין מה להשקיע, כי במילא זה לא ילך ואני כישלון. העמדה הבסיסית, עם ההערות החשובות כמו שאמרת, אבל העמדה הבסיסית היא, תקשיב טוב, יש אלוקים בעולם הזה. אתה עושה כמיטב יכולתך, הקדוש ברוך הוא יוביל את זה לטוב. קרה עכשיו משהו שלפי דעתך הוא לא טוב, תבין שהקדוש ברוך הוא יצמיח אותך מפה. זה מה שייתן לבן אדם את היכולת לקום. שבע יפול צדיק וקם. בסדר, זה הדגש. טוב, אני מסכם. חשבתי שהיום להצליח גם את פרק ב', אני רואה שלא, אז אנחנו רק פרק א', אני מסכם. מה שראינו היום, אחרי שבהקדמה הבנו שבלי ביטחון בקדוש הוא האדם נשאר בלי יציבות בחייו, לא משנה כמה הוא יהיה מוצלח וכו'. בפרק א' ראינו את ההגדרה של הביטחון. ההגדרה של ביטחון זה, כאן אני צריך להיות. אדם חייב לעבוד על עצמו, שכלית, שבכל מקום שהוא נמצא בחיים, כאן הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. בסדר? לא ללכת לדמיונות של מה היה קורה אם וכו', בטח בדברים שלא תלויים בו, שזה אגב רוב הדמיונות שלנו, דברים שלא תלויים בנו, בן אדם שיושב לי כל היום, רואה את 10 האנשים הכי עשירים בעולם. אתה מכניס את עצמך לדמיון שהוא לא יהיה, אתה מבין? זה לא, אם אני ארצה בבחירה החופשית, אין דבר עומד בפני רצון, אני אהיה אילון מסק. אתה לא. ואתה לא תהיה אילון מסק, אני אהיה נשיא ארצות הברית, אתה לא תהיה. אתה רוצה, אחרי זה אני אסביר לך למה זה לא יקרה, בסדר? תכף הסברים בזה. אתה לא תהיה. בסדר? אז דבר ראשון, תוציא את הדמיונות האלה מהראש. בסדר? למה אני לא זה וזה? זה כבר. מה, למה נולדתי להורים אחרים? למה נולדתי אישה? למה נולדתי גבר? את כל הדברים נתנקי. מה שישאר לך אחרי זה, זה באמת הדברים שאתה נמצא עם מסורי מצפון בחייך, שאולי היית יכול לעשות יותר טוב. טוב, אז אמרנו, אז עושים תשובה. בסדר גמור, עושים תשובה. אבל בנקוג, אחרי שעשית תשובה, ובדברים שדיברתי עליהם קודם, גם בלי לעשות תשובה, אלא כי זה המצב, תעבוד על עצמך, איך זה מה שטוב לך. איך מסלול החיים הזה, זה הדבר הטוב, זה שאין לך כישרון הזה, זה דווקא יצרים לך את הכישרון הזה, זה שלא התחתנת עם זה, זה דווקא בנה לך את המשפחה שלך, איך זה שנולדת בתקופה הזו, זה בדיוק מה, כן, יש אנשים שזה הפנטזיות שלהם, למה נולדתי בתקופת המחתרות, למה לא נולדתי בתקופת בית המקדש, טוב, יפה שזה החלומות של הבן אדם, אבל תקשיב טוב, הקדוש ברוך הוא נשם את הנשמה שלך בתקופה הזו, כי זה אומר שכאן זה הכי טוב בשבילך, אתה צריך להצמיח את מה שאתה צריך להצמיח בעולם בתקופה הזאת. בסדר? וזה הרעיון של פרק א', בעזרת השם, נמשיך לעשות ולפתוח בקדוש ברוך הוא. נעצור.